רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מאז הקמתי את הפודקאסט לפני כעשור, הלכה והתגבשה סביב התוכנית קהילה נפלאה של מאזינים. אתם חלק בלתי נפרד מההצלחה של עושים היסטוריה. דחפתם, עודדתם ועזרתם לכל אורך הדרך. כדי שנוכל להיות קרובים יותר וכדי שתוכלו להיות מעורבים באופן עמוק יותר ברשת, הקמנו את עושים מועדון, מועדון המאזינים שלנו. ועכשיו חברי המועדון שלנו והמצטרפים החדשים זוכים בכרטיס מתנה לסרט בלייד ראנר 2049. אתם כבר יודעים שאני חובב מדע בדיוני מושבע, ואם עיתון הגרדיאן בחר בבלייד ראנר הראשון לסרט המדע הבדיוני הטוב ביותר בכל הזמנים, אין סיכוי שאני אפספס את הסרט החדש. 30 שנים אחרי אירועי הסרט הראשון, אנחנו מכירים בלייד ראנר חדש, קיי, שוטר במשטרת לוס אנג'לס. קיי חושף סוד שעלול להמית אסון על מה שנותר מהאנושות. מניסיון להציל את כדור הארץ, הוא חובר לחבר ותיק שלנו, ריק דקארד, הבלייד ראנר בסרט הראשון, הלא הוא הריסון פורד. לצידו של פורד משחקים ריין גוסלינג ורובין רייט, הבמאי הוא דניס וילנב המוערך, והמפיק של הסרט הזה הוא לא אחר מאשר רידלי סקוט, שביים את הסרט הראשון. בלייד ראנר 2049 יצא למסכי הקולנוע ב-5 באוקטובר 2017. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה יכולים לשריין לעצמם כרטיס לסרט במתנה. ואם אתם עדיין לא חברי המועדון, ייכנסו עכשיו ל-members.ranlevy.com והצטרפו.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. מזה הרבה זמן אני מאוד מאוד חיכיתי לראיין את המרואיין הבא. אני חושב שהוא דמות שכמוני אנשים שאתם תשמחו לשמוע. אבל לפני שאני אציג אותו, אני רוצה לספר לכם, קצת להזכיר לכם, שאתר הבית שלנו זה runlevy.com. ניתן, ואני מאוד ממליץ להצטרף לרשימות התפוצה ולקבל עדכונים גם על הפודקאסט הזה, אבל גם על הפודקאסטים האחרים ברשת, או דרך האתר, במייל, או יש לנו דרך באמצעות הוואטסאפ לשלוח הודעה ל-050-39-39-755. ניתן גם להירשם בדף הפייסבוק שלנו, ולמשתמשי האנדרואיד פשוט להוריד את האפליקציה של עושים היסטוריה, ואלה שמכם שמשתמשים באייפון, אז כמובן באפליקציית הפודקאסט של אייפון הכי קל פשוט להירשם לאחת מהרשימות שלנו. אז זהו, המרואיין הבא שלנו זה סאמר נחלה. ברוך הבא סאמר.
תודה שהזמנתי.
השם נחלה אמור למאזינים לומר משהו, בעיניי זה נתפס בתור הקפה השחור של המדינה, אבל אני חושב שמאחוריו יש גם סיפור מאוד מאוד מעניין, סיפור משפחתי, לפי מה שקראתי ושמעתי. אבל סאמר, בוא קצת קודם כל תספר כמה מילים על עצמך שנכיר אותך.
שמי סאמר סובחי נחלי, משפרעם, נשוי, אב לשלושה ילדים, רניה אשתי, רעד וואל ובסיל, הם הבנים שלי, ואני חלק ממשפחת נחלי, משפרעם. האבא סובחי הקים את כל המערך שלנו, את כל העסק, הוא התחיל את הכל. אני עצמי גדלתי וחונכתי בשפרעם, אני בן של שפרעם מאז ומתמיד, ולמדתי גם בלימודי הערב וגם כל הזמן נשארתי שם שעבדתי, למדתי, ולכן אני שפרעם אסלי מה שנקרא.
עולם הקפה, אתה מכיר את זה מילדות, אני מניח שאתה גדלת לתוך התחום הזה, ואתה לקחת אותו ממקום שהוא היה והמשכת אותו הלאה, בוא תספר קצת איך היה לגדול בתקופה הזאת.
הסיפור שלנו, איך גדלנו, זה היה בדיוק סיפור מקביל למספר השנים של החיים שלי. אני נחשפתי פעם ראשונה לקפה שאני זוכר את עצמי, זה היה בגיל 6. התחלתי בגיל 6 כאילו לראות את אבא שלי עובד. הוא התחיל את זה במחמסה. מחמסה זה משהו שישב מעל אש שעשו מגזולין ומסתובבת ככה ביד וקלה 3 קילו קפה כל פעם. אחרי זה העניין התפתח והביאו, אני זוכר, היה רעש גדול במשפחה, קנינו תנור, 5 קילו קפה למנה, שלקח איזה 30 דקות לקלוט 5 קילו, ואז אני זוכר את עצמי בגיל 8 מתחיל לעבוד פיזית בכליית הקפה. אמרתי לאבא, בוא למד אותי איך מערבבים, איך מכניסים, איך קולים. הוא לימד אותי, ואז אני עבדתי עם תנור של 5 קילו, ואז הוספנו עוד תנור של 5 קילו ועוד תנור של 5 קילו, ואז החלפנו, אני זוכר, רעש גדול, קנינו תנור של 30 קילו. ומהתנור הזה גם כן עבדנו עם עוד 30 ועוד 30, עבדתי על 4 תנורים של 30 קילו במקביל. אני הרבבתי בתוך פח של 16 ליטר, הכנסתי לשם כל מיני זני קפה.
אני מניח שהבנים שלך היום לא עובדים כל כך קשה.
הבנים שלי לא צריכים לעבוד כל כך קשה, כי היום המחשב עושה את כל מה שאני עשיתי אז. כי אני הרבבתי ממש, פתחתי סקים, היה סקים של 70 קילו, אני זוכר שהיה לי קשה להרים, אז פשוט היפלתי אותם מגבוה.
סק של 70 קילו.
כן, והיפלתי אותם מגבוה בשביל שיהיו עומדים עם הפתח למעלה, ואם היה נופל אז היה לי קשה להרים, אבל... זה היו חיים, כאילו, החיים שלי ככה התחילו בעבודה. היה עליי כל יום לקלוט את הקפה שהיו אמורים למכור בחנות. ואני זוכר...
מכרתם זה... את זה רק בחנות אצלכם, או היה לכם
רק
עוד...
רק בחנות קטנה בתוך שפרם, בעיר העתיקה, שאבא שלי עבד שם. והייתי כל יום, הייתי, ואני מצד שני מאוד פעיל, ספורטיבי, שיחתי כדורגל, קראתי כל מיני ענפים, כדורעף. לא, כל הענפים. ואז אם הייתי צריך לשחק או לעשות פעילות אחרי הצהריים, הייתי חייב לקום בשעה 4 לפנות בוקר, לעשות כלייה מ-4 עד 8, ואז ללכת לבית הספר. ולפעמים אם פספסתי כדי שיהיה לי זמן, אני זוכר שהיה לנו שיעור מספר 7, שהיה אחרי 6, ובינם הייתה הפסקה קטנה. הבית ספר היה ליד המפעל, ליד הבית, הייתי רץ בריצה, מדליק את התנור, מכניס את מנת הקפה, חוזר בחזרה, עושה שיעור 45 דקות, והייתי מכוון את זה שזה יהיה בדיוק, רץ, ואז המנה 5 דקות יוצאת. אני זוכר שמנהל תפס אותי פעם, שאני חוזר באיחור, והוא אומר לי, איפה היית? אמרתי לו, אתה לא תאמין, אבל הדלקתי את התנור ובדיוק חזרתי. אז הוא אומר לי, כל הכבוד, לפחות אתה עוזר של, לאבא שלך, יש לך אישור ממני, תתעכב כמה שאתה רוצה.
בנהל גדול.
ואז הדברים התפתחו, עברנו מהידני לאוטומטי, הבאנו תנור אחד מאיטליה. אני זוכר שנסעתי בצעירותי והייתי בן 23 לאיטליה. בקושי יודע מה זה חיים, ואז זה לא כמו היום, העולם פתוח וכל זה. ראיתי תנורים בגרמניה, באיטליה, בכל מיני מקומות. טעמתי את הקפה שקלו, והחלטתי שאני קונה סוג אחד של תנור.
התנור משפיע על טעם הקפה?
ברור.
בוא קצת תיקח אותנו, ברשותך. לי היה את העונג לבקר אצלכם, לפני כמה שנים. אני חייב לספר למאזינים שהתרשמתי הופתעתי לראות הייטק, ממש הייטק, ואני רוצה לראות שתספר, ממש הייטק. עולם הקפה זה לא כזה פשוט לקחת את הפולי קפה, לטחון אותם, לקלוט אותם, לטחון אותם, ולחשוב שעכשיו יש לך קפה שחור, זה לא זה. אז בוא קצת תיקח אותנו לעולם הקפה, קודם כל בתהליך הבחירה בקפה, בפולי קפה, ואז דרך הייצור קצת לספר, ומה מיוחד אצלכם, למה זה כל כך מצליח?
המיוחד אצלנו שבכל השלבים של הייצור, אנחנו דואגים לעשות את הכי טוב. ולא מספיק שלב אחד שאתה תבחר את הפולים הכי טובים. תבחר את הפולים הכי טובים, תטפל בהם לא נכון, בכל שלב, בשלב האחסון, בשלב הקלייה, בשלב התחינה, בשלב האריזה, אתה תקלקל. ולכן, כדי שיהיה לך כוס קפה בסופו של דבר בתור לקוח טעים, אני חייב לדאוג לכל התהליכים, ואתה תדאג שיהיה לך מים נקיים, ולעשות את זה בצורה נכונה על הקיריים. הקפה, האמת, מתחיל כבר בפולים. ולבחור פולים זה מדע שלם. אני בעצמי טועם קפה, וטועם קפה מקצועי, שאני יכול לתרגם את הטעם הקפה למילים ולמספרים מבחינת איכות, וגם כן לקבוע את השווי של הקפה הזה. אני יכול להגיד שזה קפה נמכר מעל הבורסה ב-200 דולר, ב-300 דולר, או הוא לא שווה נמכר מתחת לבורסה בכלל.
פולי קפה נמכרים לפי קילוגרם, מחיר לקילוגרם, מחיר ל...
בבורסה של לונדון זה נמכר לפי טון, בבורסה של ניו יורק זה סנט פר פאונד. ואז אני חייב לקנות שם. אם אני קונה...
אתה קונה בבורסה?
אני עושה גידור עבור הקפה שלי בבורסה, כלומר, אני קונה פיזי, ומול זה אני קונה חוזים עתידיים, כי אנחנו קונים קפה לפעמים 8 חודשים קדימה. אני לא יכול להישאר חשוף גם מבחינת מחיר, ולכן אנחנו עושים גידורים בחוזים עתידיים לקפה, או בלונדון, או בניו יורק.
מחיר הקפה הוא כזה תנודתי?
מאוד תנודתי. זה קזינו אחד גדול, זה בלאק ג'אק מסוכן, מי שלא מבין... אני לא מציע לו שלהיכנס, זה תנודות שיכולות להגיע ל-30%.
מה משפיע על המחיר?
תשמע, בעבר השפיע על המחיר, אם היה גשם, לא היה גשם, הייתה קרה בברזיל, לא הייתה קרה בברזיל. היום ספקולנטים, כל מיני הדג' פאנד גדולים נכנסים לתוך הסיפור הזה, כי זה לא בכל זאת בורסה שאי אפשר לשלוט בה. אז אתה רואה שהם נכנסים, משחקים בשוק, המחירים כבר לא הגיוניים. מצד שני, גם המדינות היצרניות של הקפה עם הזמן צברו כסף, כי במשך השנים האחרונות היו מחירי קפה מאוד סבירים ואפילו גבוהים. אז היצרנים במדינות הקפה נהיו יותר עשרים ויהיה להם יותר כסף. אז היום הם יודעים גם לשחק את השוק, ואז להגיד לך שלא ירד גשם באזור מסוים בברזיל ויש צפי שהמחיר יעלה, למרות שניטפים מוכרת להם טפטופים שם וזה לא קשור
לא
בכלל,
לא אמור להשפיע.
למרות שלפעמים אומרים לך שהנה קרה הולכת לפגוע בקפה, זה לא נכון, כי כל חגורת הקפה עלתה צפונה בברזיל, ואז פחות ופחות...
בוא תספר קצת על מדינות היצרניות, הזכרת את ברזיל, אבל אני מניח שיש עוד.
ברזיל היא המדינה הכי גדולה מבחינת כמות ייצור, ואחריה נכנסה לתמונה וייטנאם, שתוך 10 שנים נפקה להיות מספר 2 בעולם. וייטנאם, כן. וזה פחות איכותי, בוא נגיד. ברזיל הוא יותר קפה, בוא נגיד, לכיוון האספרסו, הוא יותר קפה ניטרלי ויותר קפה פחות עם טעמים חזקים ומודגשים. ואז מגיעה קולומביה, שהיא מדינה עם קפה ברמה יותר גבוהה, שבעיקר שזה ערביקה, הרי יש שני זנים, רובוסטה וערביקה. ערביקה זה קפה הירוק שממנו, שיש לו טעם, יש לו חומציות. הרובוסטה הוא יותר קפה שנותן גוף, יותן את הקצף לאספרסו, ומשתמשים בו גם כן לחזק קצת את הטעמים.
מערבבים ביניהם, נכון? להגיע ל...
לא מספיק לערבב רק ביניהם, צריך לערבב גם כן בתוך כל זן למצוא את המתאים, ואני אחזור לזה. ואז יש לך את כל המדינות של סנטרל אמריקה, שמאפיין אותם את החוזק של הקפה, בגלל האדמה הוולקנית שמשפיעה על הקפה, בגלל הגובה, כאילו קפה סטריקלי הרדבין, שזה הקפה הכי טוב, כאילו בזנים של הערביקה, הוא מעל ל-1200 מטר, ואז כמה שיותר גבוה, יותר טוב. ויש לך מדינות כמו אתיופיה, שמגיעה, וכל, בעצם כל מזרח אפריקה, שאני מאוד אוהב אותו. טנזניה יש להם קפה מצוין, קניה יש להם קפה מצוין. הקפה הוא כמו בן אדם, לכל קפה יש לו אישיות משלו.
אתה יכול לשתות, או לא, בעצם זה פולים, זה עדיין לא לשתות, אתה יכול לטעום, תואמים את הפולים?
אני אגיד לך איך עושים את זה. עושים את זה פשוט מאוד בשיטת קאפינג, שהולכת מאוד מאוד תואמת את השיטת קאפינג של היין, תאמה של היין. ויש 36 תכונות משותפות בין יין, תכונות טעם, בין יין לקפה. כי אנחנו, מומחי הקפה, מגדירים את הטעם במונחים, באותם מונחים כמעט שמגדירים את היין. כלומר, אנחנו מגדירים את הגוף, ואז מסווגים את הגוף לאיך הוא נראה. את האסידית, את החומציות, ואז אנחנו אומרים שזה כמו לימון, כמו סיטריק, כמו זה. אנחנו מגוונים, או את הארומה, כמו זה, כמו פלאור, כמו...
ותואם קפה אמור לדעת את כל ההבדלים הללו?
מומחי קפה, כן, אמור לדעת את כל זה, אבל הוא אמור קודם לזהות אם יש דיפקט, אם יש משהו לא בסדר בתוך הקפה, כי בתהליך קפה קורה לו הרבה תקלות באמצע ויכול להיות, ולכן מכל דוגמה אנחנו מכינים לפחות 3 או 4 דוגמאות, שאנחנו טועמים את הארבע, ותתפלל לשמוע מאותה דוגמה, מאותה 200 גרם שאנחנו קולים, לפעמים 3 כוסות יצא בסדר ואחד יצא לו דיפקט. אז אתה בתור מומחי קפה צריך לקחת את זה, אבל לא מספיק להבין את זה. אתה צריך אחר כך לדבר עם היצרן, עם הפלח באותה מדינה, ולהגיד לו, תשמע, פה אתה לקחת...
אתה שם משברם, נוסע לאתיופיה, זה לא לנסוע לאדיס אבבה, זה לנסוע לחווה, להגיע, סליחה, לחור הזה, לראות את המגדל ולבדוק לו את הקפה, זה מה שאתה...
כן, ואנחנו גם מייעצים לו, כאילו... הרבה פעמים אנחנו נוסעים למקומות שיש להם קפה מדהים. למשל, לפני 4 שנים שלחתי, נסעתי למקום במזרח טנזניה, אוקיי? מקום מרוחק מכל מקום. יש להם קפה מדהים. הבעיה שלהם שהם משרים אותו ומשרים אותו קצת רטוב, והוא מקבל רטיבות ומקבל קצת פרמנטשן, תסיסה, ואז הקפה מתקלקל. וישבנו איתם כאילו איזה 4-5 ימים, ומאז הם התחילו גם כן לשנות את זה ולתת משהו שהוא יותר טוב. יותר
יש לך היום מגדלים קבועים שאתה בקשר איתם, שזה ה-supply chain, זה הספקה שלך של פולי?
יש לי מגדלים קבועים, אבל אני כל הזמן מוסיף להם או מוציא מהם, כי אין דבר כזה שאתה תוכל כאילו לקבל קפה מאותה חלקה, מאותו מקום, כל הזמן אותו טעם.
זה לא מפעל, כן.
זה משתנה, זה גידול, זה לא ממנה למנה, זה משתנה משנה לשנה גם כן. כי מה שמשפיע, כאילו, מתי הגשם ירד, כמה, כאילו, הפסקות גשם היו, איך לקחו את הדובדובן מהעץ, הרי כל העץ יוצא שם דובדובנים ירוקים, ואחר כך נהיים אדומים, מאוד מתוקים דרך אגב, ולכן קוראים להם באנגלית צ'רי דובדובן, ובתוך כל דובדובן יש שני פולי קפה, עטופים בקליפה אדומה, הרבה סוכר, ועל זה יש עוד קליפה לבנה קשיחה, ומתחת לזה יש עוד קליפה דקה. ואז התהליך חייב להיות מסודר ומדויק, כי הם, כאילו, אם זה בווט פרוסס, כאילו בתהליך הרטוב, כי יש תהליך רטוב ויש תהליך יבש. היבש לוקחים את הצ'רים יבשים בשמש, מקלפים וזה.
זה שאנחנו רואים עשרות אלפי, מאות אלפי נכון, פולים כאלה בשמש.
נכון. זה תהליך מאוד מסוכן, אבל אם הקפה יוצא נכון, אז הוא הכי טעים, זה נקרא sun dry coffee, וזה יוצא מאוד טעים. כי הקפה בשיטה הזו שומר על התכונות טעם שלו, הכל בפנים, הסוכר מתייבש עם הקליפה, ואז הפול בפנים לא נקפל. זה לא קורה היום, כי זה מסוכן. כי אם לא יהפכו את זה בזמן, והוא יקבל, יישאר במקום שלא יראה שם ויתייבש, הוא יקבל עובש, והעובש ידפוק את הקפה. בלעומת השיטות היותר מודרניות שהם לוקחים, עושים פילינג לקפה, כאילו ממש מוצאים את הקליפה האדומה הזו.
זה תהליך ממוכן או ידני?
ממוכן, ממוכן לגמרי. Okay. שמים את זה בתוך בריכות כמעט 36 שעות, תלוי במזג האוויר. אם חם, אז זה פחות, כי זה פשוט מאוד. שוטפים את הסוכרים מתוך הקפה, כי אחר יצא לך קפה מתוק ואין לו אישיות בכלל כמעט. ואז אחרי זה מייבשים, מייבשים ענקיים, גדולים, עד שהקפה מגיע ל-11 עד 13% רטיבות. ואז נותנים לקפה לשבת בתוך סילוסים לתקופה מסוימת, כדי שיהיה אחידות, כי חלק יצא קצת, חלק יותר, ואז הוא מקבל, מסליחה, מבסט את אחוז הרטיבות בתוך הקפה. ואז מפה, אחרי היבוש הזה, יש עוד קליפה אחת קטנה דקה, שיש בעלי מקצוע בתחום הקפה אומרים שצריך להוציא, ואז עושים פלש, כזה מבריקים את זה, והקפה יוצא מבריק ויפה. ויש אנשים כמוני שאומרים לא, הקליפה הזו לפי דעתי נותנת משהו בתוך הקליעה עצמה, בתוך הטעם, ומשאירים אותה. ומפה התהליך מתחיל. אם הקפה, שמים אותו בסקים, למשל כמו שקרה לפני 10 שנים, יפן פסלה לאתיופיה אוניות של קפה. אוניות, וכי הקפה היה לו טעם כימי כזה, משהו לא בסדר עם זה, בדקו, ויצא בסופו של דבר שלא הבעיה הייתה בקפה, השתמשו בסקים מסוג של חומר טבעי, שהיה להם נגיעה של חומר כימי, שקלקלו את כל היבולים.
וואו.
ואז נאלצו למכור קפה מאוד בזול, בשביל לנקות את, כאילו, מהשוק את מה שיש להם. זה קורה גם בטנזניה, בגלל שיש להם חוק מוזר, שעסקים חייבים להיות מסוג, מסוג של צמח, שהם שוזרים ממנו את את העסקים.
עסקים עדיין מגיעים ב-70 קילו, כבר עברו ל...
האמת, באפריקה זה 60 קילו, בקולומביה זה 70, בכל סנטרל אמריקה זה 69 קילו.
69?
כן, 69 ומשהו. אל תשאל אותי למה. כאילו, כל מדינה יש לה. היום קולומביה התחילה עם ה-25 קילו, וכנראה בגלל כל מיני רגולשן בכל העולם, היום הופכים לשקים קטנים, או בלק שמגיע כאילו בשקים של טונה שאפשר להרים במלגיזה, או בלק שקונטיינר שאין בו שקים, שזה כמו בריחה, ממלאים אותו בתוך ניילון כזה. ואז מתחיל מסע הקפה. אם הקונטיינר, למשל, המחולה, שמים את הקפה בה, והיא עוברת מאזור של חם מאוד, אז קורה שעדים, בגלל שהקפה הוא ב-12, או ב-11, או ב-13, עדים עולה. ואז הוא מגיע למקום שהוא קר, כולל תאריך של עיבוי, ואז מה שקורה...
הרטיפות חוזרת.
טפטוף של מים, טפטוף של מים זה עובש, ועובש זה יכול לקלקל את הקפה. ולכן, גם בתהליך הזה, אם לא שומרים על תהליך נקי, שהקפה יגיע בזמן, שהקונטיינר יהיה מעוברה.
אתה עוקב אחרי שיטות, אתה עוקב אחרי, הרי יש לך ספקים שדואגים לשילוח. אתה עוקב ובודק, ויש לכם דרכים לדעת שאכן הקפה טופל בצורה הנכונה?
ברור, אתה רואה את זה במיידי, כי חברה שמכבדת את עצמה, תצפה את כל הקירות של המחולה בקרטון שיספח, ישימו סופחי רטיבות, סקים כאלה שסופחים את הרטיבות, זה חברות שמכבדות את עצמה, ואנחנו עובדים עם רק כאלה, ואם הם טובים ולא מבינים את זה, אנחנו מלמדים אותם, אנחנו משקיעים בהם בשביל שיתלו נעלו את הקפה של זה. היום אנחנו מייבאים מ-14 מדינות, זה לא...
מ-14 לא... מדינות?
כן, כי פשוט... כל קפה יש לו את האישיות שלו.
ואתה באופן אישי צריך לבקר בחוות של כל 14 המדינות האלה, לאשר
לא את... לא כל שנה, אבל השנה למשל אני מבקר ב5 מדינות, באפריקה וגם בסנטרל אמריקה, שאני הולך לתוך החוות האלה, אני זהיתי כמה מקומות שלפי דעתי...
תן דוגמאות קצת לביקורים מעניינים במדינות שאנחנו לא...
תשמע, אני ביקרתי בכל מיני מקומות בעולם, מאוגנדה לגואטמלה, אתיופיה, טנזניה.
לא מצליחים לך מוזר, בישראלי, מגיע משפרה, מגיע להם לאיזה, לאוגנדה. הם מתעניינים בכלל לאיפה הקפה מגיע?
אני אספר לך סיפור מצחיק, על אחד ממסעותיי עם חבר שלי, קוראים לו פרנקו טזורו. חבר איטלקי, יהודי, אשתו ישראלי, אבל הוא חבר הרבה הרבה שנים. אני והוא הסתובבנו ונסענו לויקטוריה ליק, לפגוש מישהו שם מויקטוריה ליק, שהוא סוחר קפה. אני נכנס לבית שלו בגלל שאני חי, אני ערבי חי, גם כמכיר את הדת המוסלמית טוב טוב וכל זה. אני ישר זהיתי מהשמות וממה שרשום על הקירות שהבן אדם דתי, לגמרי.
מוסלמי.
כאילו, מוסלמי, אבל אדוק, 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 והיה אחרי כל האירועים בארצות הברית וכל זה, והבן אדם מאוד נדיב, הזמין אותנו לביתו. עכשיו, אני הישראלי והוא האיטלקי, אתה מבין? והוא ראה לנכון ברוחת הערב לפתוח את הדיון על היחסים בין הדתות. ואני ישר נותן לו ביתה מתחת ברגל, כאילו, למטה, אני אומר לו, תשתוק. זה לא המקום. זה לא המקום. אז אני רואה כאילו שהבן אדם עם זקן מסוים, עם שם מסוים, עם כל מיני דברים על הקירות, שאני רואה שלא בן אדם שאתה יכול להתווכח איתו. ואז הוא מתחיל להגיד ש כל מה שקורה בעולם הזה זה בגלל היהודים ובגלל זה. ועכשיו מי היהודי שיושב על השולחן? זה אני, כאילו לא הוא, בגלל שאני הישראלי. הוא היהודי, אני הערבי, אבל במקרה הזה אני זה שבסקרה. ואני אומר לו, פרנקו, זה לא המקום. אל תדבר על זה, כאילו, תעזוב. למה סמר? אנחנו צריכים לדבר על זה. ואני אומר לו, עזוב אותך. ואחרי שהוא הבין שבן אדם מאוד אגרסיבי בתגובה שלו,
זה לא המקום.
עכשיו הבנתי, כאילו, זה לא המקום. טוב, כאילו, אם יקרה לי משהו, אתה איטלקי, כאילו, אף אחד לא יעשה לך.
אבל אתה יהודי, אתה ישראלי.
אני הישראלי במרכאות, בקטע הזה וכל זה. אז זה מסעות מעניינים.
שואלים אותך על ישראל? שואלים אותך על לאיפה הסחורה שלה מגיעה? זה מעניין בכלל את המגדלים?
זה מבלבל אותם. אני תמיד מבלבל אותם, כאילו, מי אתה? כאילו, מה הזהות שלך וכל זה? ואני מנסה לא להיכנס.
לא, חשוב להם בכלל לאיפה הסחורה מגיעה עם זה, אתה יודע.
לא אכפת להם מהאמת. יש חלקם שהעניין ההולילנד מאוד רגיש אליהם. יש אנשים שהשם ישראל עושה להם ממש לא טוב. במקומות האלה שאתה בשום מקום, שאתה לא יודע, אתה מנסה למנע מכל הזדהות, מכל צד, כאילו...
איך זה לסחור? הרי יש הבדלים מהותיים בין מגדלי הקפה, לדוגמה, נניח בווייטנאם, לקולומביה, לאתיופיה, או אתה חושב שיש משהו?
כן? ברור, זה כל מדינה עם התרבות, אתה מקשיב, אתה מנסה להבין, כי כל מדינה וכל תרבות היא שונה, אם זה בגואטמלה, בכלל זה שונה מקולומביה, או זה שונה מאפריקה, אם זה באתיופיה, האתיופים, המנטלית שלהם שונה בכלל מהאוגנדים, למשל.
אתה סוחר מולם ישירות, הרי אתה עושה גם מסע ומתן מסחרי על כסף, על מודי הספקה, על כמות.
ברור, זה בחוזה שאנחנו סוגרים איתם, כאילו, כל הזמן, אבל לא מספיק שאתה, כאילו, תמצא אותם, אתה צריך לזהות את האנשים הישרים שיכולים לספק לך את האיכות ובזמנים וכל הדברים האלה. אז המערך הזה, אנחנו בונים אותו כל
יש
הזמן.
יש לך חברות בת בעולם, או סוכנים בעולם, או
יש כל מיני ברוקרים שאני עובדים איתם, כאילו, יש מקומות שאתה לא יכול להסתובב ולאסוף את הקפה שלך, יש ברוקרים שהולכים ועושים את העבודות האלה, ואתה יכול לעבוד מולם, אבל עם השנים פיתחנו מאגר מאוד גדול של אנשים ישרים שאנחנו כל הזמן מחדשים אותו, מוסיפים אנשים, מוצאים אנשים, מוסיפים מדינות חדשות, אנחנו טועמים כל הזמן, אנחנו דינמיים, כי אמרתי לך, קפה זה אישיות, קפה יכול להיות בצד אחד, האזור זה חמוץ מדי, זה יש לו גוף טוב, זה יש לו ארומה טובה, ואתה לוקח את כל הדברים האלה ומוסיף מזה ומזה ומזה ומזה, ובונה
כשאתה מגיע כשאתה מגיע לחווה שמקדימה את הקפה, אתה במקום, אתה קולה ואתה טוחן כדי לטעום? זאת אומרת, איך התהליך הטעימה נעשה שם בחווה?
יש להם מעבדות עם תנורים של 100 גרם של מעבדת הקפה, ויש סיסטם של קאפינג שהוא כאילו מקובל בינלאומי על איך טועמים, איך קולים, מה דרגת קליעה וכל זה. והם מכינים מכל דוגמה, מכל לוט.
וזה מה שאתה טועם.
ואז הולכים בכפית כזו, ולוקחים כל פעם שלוק כזה, ופשוט יורקים, כי אתה לא יכול לשתות.
אחרי כמה שעות אתה תתחיל לראות מאוד.
דרך אגב, זה נקרא הרעלת קפה. קרה לי כמה פעמים בחיים, שאתה לא שם לב ומתחיל לשתות ולא זה, אז זה כן, זה הרעלת קפה. הפתרון שלה זה הרבה מים אחר כך בשביל להוציא את כל הקפאין מהגוף, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות חברת הלוחם בספאם, המגישה בשמכם תביעות משפטיות כנגד ספאמרים ומשיגה לכם פיצוי כספי. ידעתם שחוק הספאם מ-2008 קובע שעל כל הודעת ספאם, במייל, ב-SMS, בוואטסאפ וכו', שקיבלת בלי שנתת לכך אישור מראש בכתב, אפשר לתבוע פיצוי של עד 1,000 שקלים? ספאם הוא תופעה שמרגיזה את כולנו, אבל גם מי שמכיר את החוק לא תמיד ממהר לתבוע בגלל הטרחה הכרוכה בדבר. חברת הלוחם בספאם מציעה שירות שיאפשר לכם למצות את הדין עם הספאמרים ואפילו להרוויח מזה. עד כה השיגה חברת הלוחם בספאם פיצויים בסך של מעל 1.6 מיליון שקל. איך זה עובד? קיבלת הודעות ספאם כלשהן? למשל הצעת נדלן, קניית רכב או מייל מרשימת תפוצה שלא נרשמת אליה מעולם? שלח כל אחת ואחת מההודעות דרך האתר halochem.co.il. חברת הלוחם בספאם תעבור על ההודעות, תבדוק על מי מהן ניתן לתבוע ועל כמה, ותנהל את המעקב אחרי התביעה לאורך כל התקופה. שכר הטרחה הוא אחוז מסוים מתוך הכסף שיתקבל, ואם לא קיבלת, לא תשלם דבר. חשוב לדעת, לא על כל הודעת ספאם ניתן לתבוע. למשל, עם הודעות תעמולה, הצעות להלוואות או ספאם שמגיע מחוץ לארץ, אין מה לעשות. אבל עם SMS שיווקי מחנות שקנית בה בעבר, או שירות שהתעניינת בו פעם ועכשיו מפגיז אותך במיילים, יש מה לעשות. לדוגמה, קיבלת 10 הודעות, תוכל לתבוע על 10,000 שקלים. אז אל תוותרו לספאמרים, הקו אותם היכן שכואב. בכיס. בקרו בהלוחם.co.il, שלחו את הודעות הספאם שקיבלתם ותנו ללוחם בספאם לעשות את העבודה עבורכם. הלוחם, halochem.co.il.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
צריכת הקפה בעולם היא בגידול? היא בעלייה בסך הכל?
היא בעלייה, אבל לא בעלייה שציפה לה העולם, כי כל העולם ציפה שסין נכנסת למעגל, או המזרח נכנס למעגל, שותה הקפה, והקפה תרגיע שכחי, והמחירים יעלו וכל זה, אבל זה לא קרה. הסינים שותים את הקפה בשיטה שלהם, זה כמו תה, כאילו, עם הרבה חלב, עם הרבה סויה, עם הרבה זה, לא נתפס עדיין הסיפור הזה ש... כאילו חשבו שהמיליארד וחצי האלה פתאום יתחילו לשות קפה ויהיה מחסור ומחיר הקפה יהיה... זה לא קרה. חוץ מזה, כל הזמן המדינות משתכללות. למשל, קולומביה, היה לה מחלה בשם ארויה לפני, שזה פטריה שהורסת את עצי הקפה וגם בעיות של נובר קפה וכל מיני מחלות. ואז לפני 5 שנים הם חידשו את העצים בעצים עמידים למחלות. ומה שקרה שאחרי 3-4 שנים העצים החדשים מתחילים להביא כאילו יבול יותר גדול, אז הם במינימום ירדו כמעט ל-7 מיליון סק. היום הם חזרו להיות 12-13, שנה הבאה מצפים ל-15 מיליון. יש לך את וייטנאם שנכנסה לתמונה, שהתחילה מכלום לפני 10-12 שנה, היום הם ב-22 מיליון סק. אוקיי, אז ברור, יש מדינות אחרות שירדו, כל הסנטרל אמריקה למיניהם ירדו מבחינת כמות, אבל מצד שני יש עלייה. מצד שלישי יש לך את ברזיל, שמייצרת היום כמעט בסיס שלהם בקרופ הגדול, כמעט 50-60 מיליון סק, אבל פתאום הקונסאפשן המקומי, כאילו מה שהם שותים, התחילו לשתות יותר קפה. ולכן יש צריכה מקומית מתוך הקפה הזה.
איך ישראל יותר. בתור צרכן, איך אנחנו בתור צרכני קפה?
אנחנו ברמה הכי גבוהה כמעט במדינות של צרכני הקפה. לפי דעתי האוכלוסייה הכי שותה קפה הרבה בישראל זה האוכלוסייה הערבית בצפון, שקפה בשבילהם זה כאילו מוצר חברתי. הקפה אצלנו זה לא ללכת עם החבר'ה לשבת בבית קפה לשתות עוד משקה, זה תרבות.
כן.
זה משהו שחוזר 500 שנה. התרבות הערבית, דרך אגב, התרבות הערבית המוסלמית, היא שהביאה את הקפה שיהיה מוצר צריכה של כל העולם. כי בזמנו הקפה התחיל מתימן. תשכח כל הסיפורים האלה של סיפורי סבתא, את הרועה הזה שראה את העזים שלו קופצים.
זה מה שגידלו אותי.
בקפה, באתיופיה. סיפורים, הכל סיפורים. מי שהתחיל את זה, זה אנשים בתימן, כל מיני אנשים שהתפללו, כל מיני נזירים שרצו לשאר הערים, והשתמשו במשקה הזה בתור משקה מעורר.
כן.
ואז הם שמרו על זה בתוכם, עד שזה יצא חוצה למקה. ובמקה, בגלל שזה מקום שמגיעים אליו מכל העולם מוסלמים, לחאג', האנשים שם פתחו את הבית קפה הראשון בעולם. לפני 600 שנה, את הקופי שופ הראשון נפתח שם. ולא כל אחד יכל להיכנס, זה היה רק למעמד סוציאלי גבוה, כאילו אנשים משוררים, משכילים, אנשים בעלי מעמד אקונומי גם גבוה. ומשם לקחו את זה בשני דרכים. לקחו את זה הטורקים, כאילו אנשים הביאו את זה עד לפה, הטורקים לקחו את זה, הביאו את זה לאירופה בצד ויינה, ולכן קרתה טעות היסטורית, קפה טורקי. קפה טורקי זה טעות היסטורית, אין דבר כזה.
יש גם טעות שאני עשיתי, שאני ביוון הזמנתי טורקיש קופי, והסתכל עליהם אל צהב ואומר, here it's Greek coffee.
זה לא טעות, זה תקרית דיפלומטית.
נכון, אבל ממש נזף בי, הוא אומר, here we do Greek coffee.
ואז כאילו זה תפס את השם. היום אתה לא הולך לטורקיה, בעיקר תה. צ'אי, כל הזמן משגעים אותך עם הצ'אי.
צ'אי.
כי התרבות, אין להם תרבות את הקפה, זה הכל בגלל טעות היסטורית, כי הם הציגו את זה בוויינה. מצד השני, הוא יצא מאזור של תימן, דרך נמל תימני, והגיע לפיאצה סן מרקו דרך הוויניציאנים. וזה השם שכולכם שומעים ולא יודעים מה המקור שלו, שזה אתה מבקש, הוא אומר לו, תן לי מוקה, קפה מוקה. קפה מוקה, השורש שלו, זה הנמל שיצא ממנו הקפה בתימן, שנקרא אלמוכה. רק הוויניציאנים לא להגיד את האח, את אלמוכה, אז מוקה, הגיע לשם, זה נהיה מוקה, אוקיי? ושהגיע לוונציה, האיטלקים מתגאים באספרסו שלהם, אבל זה לא הגיע בתור משקה. הם זיהו שיש בו קפאין, והם מהלו את זה עם דבש, והשתמשו בזה בתור נגד שעול, תרופה נגד שעול. ואחרי זה התגלגל בגלגול, בית קפה עדיין נמצא שם, אמנם אתה צריך משכנתה בשביל לשתות קפה שם, כי זה עולה 30 יורו משהו לקוס קפה, כי זה בית הקפה כביכול הראשון, יש בזה אמת, אני יודע אם זה הוא או השכן שלו, אבל זה שם.
זאת שם.
זה שם, ומשם התפשט הקפה. עכשיו, באסלאם, אין להם את היין בגלל האלכוהול,
כן.
וחיפשו משהו שיהיה משקה חברתי. שלהם, חברתי שיהיה שלהם, והיה ויכוח בתוך המנהיגים האסלאמיים, האם הוא משקר, האם הוא אסור לפי ההלכה, עד שבא איזה חליפה והחליט, הביא אנשים הרבה שעות ונתן להם לשתות קפה, והסתכל על התגובות שלהם, ובסוף הוא פסק שהקפה הוא לא משקר, ואפשר לשתות אותו בתור מוסלמים, ומשם לפי דעתי תפס, כי הוא התנייד על ידי החוג'ז שהגיעו לחש במקה, והביאו את זה לאט לאט. משם הגיע לג'אווה בהודו ומהודו, וברזיל הגדולה שכולם מדברים עליה, okay. רק בסוף שנות ה-1800
רק אז הגיע הקפה.
הקפה לברזיל.
אבל הם ימצאו אותו בשתי ידיים.
ברור, כי האקלים שלהם הצליח. התימנים דרך אגב הצליחו לשמור על מונופול על קפה במשך 100 שנה. הם שפכו מים חמים על הפולים כדי שאי אפשר לזרוע אותה. מי שיגנב מניהם את הפולים זה ההולנדים. אז תימן יכולה לתבוע את הולנד עכשיו על זכויות יוצרים של
הקפה?
של, של, של הקפה. ומפה אנחנו אחרי שדיברנו כל זה, כן. אנחנו מגיעים למפעל, לתהליך. התהליך של הקליאת של הקפה, קודם כל תהליך הערבוב. אמרתי לך שלכל קפה יש אישיות. אם ננעלים על זה שאני שם מקולומביה ושם מוויטנאם ושם מזה 20-30% מזה יוצא לקפה טוב, אז מישהו יודע חצי אמת, הוא לא יודע כלום, כי זה לא נכון. כי הקפה מקולומביה שהגיע פעם עם הטעם הזה, לא בטוח שהטעם...
אז כל פעם מחדש, על כל משלוח, אתה צריך לשבת,
ולטעום.
או אנשים שלך היום במפעל, וחייבים לבנות את המיקס, עוד פעם לייצר את הקפה נחלה שאנחנו רוצים לראות אותו ב...
יותר לחפות על החוסר, או על האובר, אם יש בדברים אחרים. ואז כל פעם כאילו משחקים עם זה, בשביל לשמור על תערובת, אחידה מבחינת הטעם.
זה כמו שף במטבח, סליחה, זה...
זה בדיוק, אתה צריך לדאוג שכל פעם לטעום ולהגיד, אתה תשמע, הקפה הפעם מגיע עם פחות חומציות, אז אני אוסף זן אחר שיש לו יותר...
הכל לחפה. חומרים טבעיים, אתם לא מוסיפים...
ברור. כל האופרציה של מפעל סופחי נחלי ובניו, קפה נחלי אדום, יש לנו כאילו בדיאני של המפעל, שאנחנו לא משתמשים בשום חומר קימי, בשום צבע מאכל, לא בחטיבת הפיצוחים, לא בחטיבת הקפה, לא בחטיבת הקטניות, ולא בשום חטיבה אחרת. אנחנו מנסים לשמור על איכות המוצרים בשיטות טבעיות, ולכן אנחנו לא משתמשים במוצרים אורגניים עד כדי כך, כי אין שוק לזה, אבל אנחנו לפחות בתהליך שלנו הוא תהליך טבעי. מפה אנחנו מערבבים, כל הערבוב, אני מכניס את הנוסחות כמובן למחשב, הוא דואג לקחת מהתוך ה...
אז יש לך סילואים ענקיים, שבהם יש עם הזנים השונים, והמחשב פשוט...
הוא יודע לפי הפקודות שלי לערבב, לעשות וכל זה, ואז הוא שולח את המנה לתנורים. יש תנורים של 120 קילו, תנורים של 360 קילו.
התנור קובע את טעם הקפה? זאת אומרת, הזכרת מקודם בילדות?
לא, התנור, אני קובע לתנור איך... צריך לקלוט את הקפה. אני אתן טיפ קטן למשל. אם אתה מכניס קפה לתנור קר, אז הקפה יצא מר. כי הסוכרים לא התפתחו בזה. יש מלא כימיה, מלא מדע בתוך קפה. אנשים לא אומרים, הכל הוא כוס קפה, על מה אתה מדבר? אבל יש ספרים שלימים על chemical reaction in coffee process. למשל, כאילו, ספר של 200 עמודים, מתאר מה קורה בתוך פול הקפה, בכל התהליכים שקורים. זה נושא מאוד 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 חשוב, כי אם תביא את הזנים הכי טובים, הקפה הכי טוב, ותעשה את התערובת וכל זה. עכשיו, ותקלה אותו לא ברמה הרצויה. יש קפה שהוא מציא טעמים שהקפה עדיין, בוא נגיד, בצבע חום בהיר. יש קפה שמוציא טעמים שהקפה חזק ושחור וברוסט, דארק רוסט, בקהי. אתה צריך לדעת כל זן של קפה מה מתאים לו. מה מתאים לו, איזה רמת קליה, כמה זמן קליה. זמן קליה ארוך, נותן טעם בפרופיל מסוים. קצר, למשל הגרמנים אוהבים קליעה של 3-4 דקות, 5 דקות, 7 דקות גג.
זה הטעם הגרמני בקפה?
זה הטעם הגרמני של הקפה פילטר שלהם, כי הוא בשיטה הזו משמר חומציות וטעם קצת של הקפה הלא קלוי לגמרי. לעומת באיטליה, אם אתה מתחיל בצפון, הקפה הוא יותר כהה מגרמניה, אבל הרבה יותר בהיר מנאפולי. כל עוד אתה יורד דרומה לכיוון נאפולי, אתה תקבל כוס קפה יותר כהה. עד שאתה מגיע לדרום, ואם מישהו היה בנאפולי שותה קפה, הוא כמעט שחור.
האיטלקים מאוד כועסו עליי שהזמנתי קפה הפוך, קפה לטה, אחרי שעה 10 בבוקר. הם הסתכלו עליי, אמרו לי, זה ארוחת בוקר קפה לטה, מה אתה שותה אותו אחרי הצהריים? הם ראו לי כאילו שאני פושע.
תשמע, הפשעים של האיטלקים, אני בשבילי מוכן לקבל את כולם, כי הם יודעים לשתות, הם יודעים לאכול,
הם
יודעים
לחיות,
יש להם תרבות קפה.
אני רואה אנשים בחליפות ככה בדרך למשרד, שעושים איזה זופ כזה של אספרסו, ככה באיזה שלוק כזה.
נכון, אבל צריך לשים לב, הרבה אנשים מתבלבלים באיטליה. באיטליה יש באמת, הם מבינים בקפה ויודעים לעשות קפה, אבל בשנים האחרונות הם כבר לא דואגים איפה שיש תיירות להביא את הקפה הכי טוב, להפך. הם מגישים לך את הקפה הכי גרוע אפשרי. ובעיקרו אחוז רובוסטה מעל ל-80%. למה זה? כי זה עניין של מחיר ושל חיסכון. ואתה לקוח מזדמן. במקומות אתה דיורים. עכשיו, מה קורה? אתה שותה את הכוס קפה הזה, יש לו קרמה, קצף חזק מאוד, בצבע חום כזה. כן. והוא עוקצני.
כן.
להרבה אנשים הם מתבלבלים, חושבים שזה הטעם של האספרסו שאמור להיות, והוא חוזר לארץ ומחפש את הקוס קפה הזה. זה לא נכון. תשתה קפה איפה האיטלקים שותים,
כן.
איפה האנשי המקום שותים, ותקבע הפרופיל של איך אספרסו אתה רוצה אותו, לפי באמת מה שהם שותים, ולא לפי מקומות תיירות שמגישים לך את הזבל של הקפה בשביל לחסוך בכסף. לכן אתה רואה הרבה אנשים טועים.
בביקור בהולנד ראיתי שהם מאוד אוהבים את הקפה. זאת אומרת, שם הקפה ראיתי קפה פילטר אמנם, אבל הרבה. אני שותים כל היום קפה.
הולנדים הם קולוניאלים, והם, אתה יודע, כבשו חצי עולם, והם גנבו את הקפה מהתימנים, אני צריכים לתקן את, לזכור את זה, אז הם הראשונים שהתחילו בזה. ובאמת יש להם גישה מאוד טובה, לא רק לקפה דרך אגב, גם לכל המוצרים האקזוטיים, כמו תבלינים וכל זה, אתה מוצא היום כאילו ספקים הכי גדולים לתבלינים וכל זה בהולנד, כי הם עדיין היסטורית, הם היו שם, ועדיין יש להם שם. אז זה נכון, ההולנדים יש להם גם קפה.
איזה סוג קפה אנחנו אוהבים בארץ?
תשמע, הטעם הישראלי, קודם כל בקפה הטורקי הם רגילים לטעם הכי נפוץ, הטעם הישראלי, ולא בהכרח הוא הכי טוב. אני אתן לך, כאילו, פעם קיבלתי שק קפה שהוא טריבל אי, שלוש פעמים אי. יש קפה כאילו אי, ויש אי, ויש טריבל אי, שזה כאילו מתנה, שלחו לי את זה. ואני קליתי את זה למשפחה, לבית כזה, שמנו בבית. השכן שלי הוא דוד שלי, ולא היה לו קפה, התקשר לאשתי, ואמר לה, תשלחי לי איזה שקית קפה. אז שלחה לו מהקפה, הטריבל אי. התקשר הדוד ואומר לי, תשמע, אתה יודע שאני אוהב אתכם, אני דואג לכם. אני חשבתי שיש איזה אסון מתקרב. מה? הקפה שנתתם לי, מה זה לא טעים? מה זה לא טוב? מה זה? אמרתי לו, דוד, סליחה, הבנתי. אז מה שקורה בארץ, שאנשים התרגלו
לטעם מסוים.
לטעם מסוים. לצערי, זה לא הטעם הכי טוב, אבל מה, בסופו של דבר, מה זה קפה טוב? מה זה קפה טעים? מה שטוב לך. אם אתה אוהב אותו וטעים לך, אם המחיר שלו הוא מיליון דולר, או מחיר שלו דולר, מה זה משנה? העיקר שאתה נהנה.
הטעם, כן.
ולכן, כאילו, לא חשוב מה הקפה הכי טוב.
אבל אתם שומרים על טעם אחיד הרי לאורך כל השנים, אתם לא מחפשים, אתם לא מייצר טעמים שונים, אין לך איזה...
יש בנחלי את הגולד שהוא יותר מזנים חומציים וארומטיים וכל זה, אבל ברובו זה נחלי הרגיל, ויש לנו גם את אבו סלמה ויש את תרבוש, עוד תערבות של קפה שמתאימות לסקטורים מסוימים שאוהבים זנים.
קפה עם הל, אתם גם אני זוכר מייצרים.
ברור, אנחנו...
ויש איזה, זה די מוציא את זה בעוד מקומות בעולם, קפה עם הל?
האמת, ההל משתמשים בו יותר בעולם הערבי, אבל לא כמו אצלנו בגליל. אצלנו בגליל, כאילו אנחנו משתמשים בו אחרת. אנחנו שמים את ההל תוך כדי שמירה על טעם על הקפה. לא מעלימים את הטעם של הקפה. בסעודיה, למשל, עושים קליעה מאוד קלה של קפה, ומערבבים עם הל ועוד חווייש וטוחנים, ואז זה יוצא כמו תה. אז הטעם הוא שונה. אצלנו אנחנו לא. אנחנו תמיד נשמור, אתה תשתה כוס קפה, זה עדיין קפה, ועם ארומה של הל, עם המתיקות של ההל, זה נשאר שם. וזה מדע שלם, זה אחד מהסודות שלנו.
זה ריח שוואנס, אתה מריח אותו ריח כל כך דומיננטי.
נכון, זה התבלין הכי בריא בעולם, הוא גם כן יקר, הוא מאוד טוב, הוא נותן הרגשת קרירות לגוף. יש את המאמינים שהוא גם ויאגרה טבעית, אבל אני לא ממליץ בתור תרופה לצורך העניין, אבל יש אנשים שמאמינים, למשל באזור המפרץ, כן מאמינים שהוא נותן סגולות וכל זה, אבל זה תבלין שאם אתה פותח וקורא עליו, אין שום דעה שלילית, הוא לא גורם לשום דבר רע, להפך הוא רק עושה טוב לגוף. המחירים שלו גם תנודתיים, יכול להיות בשני דולר ויכול להגיע ל-20 דולר.
וואו.
אז זה גם תבלין מאוד מסוכן לעסוק בו, כי אפשר לדעת מה קורה.
אתם מוכרים רק בישראל או גם מפיצים בחול את ה...
אנחנו מוכרים הרבה בשטחים, ברשות הפלסטינית. גם בישראל יש לנו קצת ייצוא בארצות הברית, קנדה וכל זה. עכשיו אנחנו סיימנו את המפעל החדש, הכפלנו את כושר הייצור, ואז אנחנו בשביל לפתוח שווקים חדשים, עד לפני כמה חודשים מה שייצרנו זה בקושי מה שהספיק כאילו לשווקים שלנו, אנחנו אינשאללה מתקדמים עכשיו.
אז היום אפשר לקנות את המוצר שלך היום בכל הרשתות, או זה היום?
כן. מלפני כמה חודשים אנחנו גם חדרנו לכל הרשתות.
ראיתי שעלית בקמפיין פרסומי מאוד מאוד חמוד, שלא הכל שחור.
כן.
והשתמשתם גם בכמה דמויות מאוד, איך זה נקרא, נציגים, רפרזנטרים, פרזנטורים מאוד מאוד מצחיקים. זה היה קמפיין מאוד יפה.
אנשים נחמדים מאוד שעבדו איתנו, רוסלנה ואייל וכל מי שעבד איתנו.
אייל זה אייל ברקוביץ' הביא שלו.
כן, כולם, האמת. זה היה מעניין. האמת, כולם גם התגייסו לקמפיין, כאילו, אנחנו הרגשנו שהם אוהבים גם את זה, את מי שזה מייצג וכל זה. זה לא היה קל, כי זה לא שוק טבעי שלנו, זה היה קשה מאוד לחדור אותו וכל זה. ובשנים האחרונות אנחנו לאט לאט חודרים אותו גם בזכות האנשים עצמם שאוהבים את הקפה, בזכות הטעם עצמו. אתה רואה שיותר ויותר אנשים מכירים, מבקשים את זה.
איך מתמודדים? הרי בסופו של דבר, התחרות שלך בארץ, מן הסתם, זה ענקים כמו שטראוס אליט, שאתם עומדים מולם. יש גם יבואנים של קפה, מן הסתם. יש גם היום, אם זכים בכלל קפה, יש את כל הנושא של הקפסולות, זה תרבות, זה לא, לא, תעשייה שמקיפה אותנו יותר ויותר. רואים את זה, מוכרים את זה בתחנות דלק, ומוכרים את זה בסופרמרקט, ומוכרים את זה ב... הרבה מקומות. איפה הנישה שלך? איך אתם מתמודדים מול כל הרעש הזה?
אנחנו מתמודדים טוב מאוד. הכוח שלנו קודם כל באיכות המוצר שלנו. אנחנו מוצר ייחודי. ניסו הרבה חברות לחכות את זה, להיכנס לתחום וזה לא עבד. אנחנו בתחרות מתמדת. תחרות זה דבר בריא. תחרות זה דבר מצוין, הוא גורם לך להשתפר, גורם לך להצליח יותר. הפחד מהתחרות, כאילו, אם אתה בן אדם שמבין עסקים וכל זה, יביא לך רק טוב, יעשה לך רק טוב. ולכן אנחנו לא מפחדים מתחרות, כי היום מפעלנו באיכות והפולים והטכנולוגיה והידע שיש לנו מספיק בשביל לעמוד בפני כל הענקים וכל זה, וכולם, אני מכבד אותם. דרך אגב, אנחנו מתחרים, לא אויבים, אז הרבה אנשים לא מבינים את ההבדל בין מתחרה לבין אויב. מתחרה יכול להיות גם חבר הכי טוב, אז אנחנו גם בתחום הזה, את האמת, בקשר טוב עם, כמעט עם כולם, אין לנו שום...
היה בעיתונות, בהיסטורית, אני ככה זוכר מאמרים שהיה לכם פרשיות לא פשוטות, של תחרות לא הוגנת מול המונופולים במדינה, שניסו בכוח להוציא אתכם ובכוח לשנות את הטעם, בעיקר בקהילה הערבית, כאילו, לנסות לחדור לנתח שוק, אבל הצלחתם לשמור על עצמכם בצורה פנטסטית. זאת אומרת, לא רק שלא ירדתם בנתח שוק, אתם למעשה אפילו גדלתם לאורך השנים.
ועל זה אני מדבר. על זה אני מדבר. שאתה מרגיש מאוים ותחרות היא כל כך גדולה. זה מאלץ אותך להתייעל, מאלץ אותך להיות יותר טוב, להצליח יותר, לעשות את המקסימום בשביל... ואת האמת, כן, התחרות הזו בסופו של דבר הביאה לקפיצה במחירות אצלנו, כי... אנחנו הלכנו על קמפיין חיובי גם כן. את האמת, אנחנו אנשים חיוביים. תראה את הקמפיינים שלנו, אנחנו אף פעם לא מדברים על אף אחד מתחרה, או לא אומרים מה יש, לא מעניין אותנו. אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו דוהרים קדימה כל הזמן, מסתכלים מה יש בעולם חדש. אני נמצא בתערוכות לפחות 3-4 פעמים בשנה. אני תמיד מחדש, תמיד ציוד חדש. ההשקעות אצלנו, החדשנות, את האמת, הייתה כתבה גם בטלוויזיה, ברשות החדשנות, שהביאו אותנו בתור דוגמה לחדשנות, כאילו, במדינה.
אתה יכול לתת דוגמה בשנה, שנתיים האחרונות, כאילו, איזה תהליכים או איזה דברים חדשים אתם עושים שלא עשיתם בעבר?
תשמע, אנחנו למשל הכנסנו ציוד אריזה בקצבים מאוד גבוהים, תוך שמירה על טריות, משנה כללי משחק. הבאנו, אבל השקענו בזה הון. יש לנו את המפעלים של החטפים והפיצוחים למשל. אנחנו ראינו שאנחנו גודלים שם כל כך מהר, שהשיטות המסורתיות לא מספיקות. ולא מצאנו אף מפעל בעולם שיכול לספק לנו ציוד ייצור שמתאים לצרכים שלנו. אנחנו עובדים עם כמעט עם 30 מוצרים במקביל. ואז פנינו למדען הראשי, והמדען הראשי תמך בנו. קיבלנו כסף לחדשנות. היה לי רעיונות, את הרעיונות האלה דרך מהנדסים ויועצים שהמדען סבסד לנו. אנחנו כאילו משלמים מאצ'ינג שם. ותכננו מפעל והקמנו אותו כמעט בעלות 15 מיליון שקל, שהכפלנו את כמות הייצור.
זה לטובת הפיצוחים? או?
זה לפיצוחים. הכפלנו את כמות הייצור מטונה ליום לתשע טון שעה.
תשע טון בשעה.
ארוז, אוקיי?
ומן הסתם זה גם נמכר, זה לא לטובת.
בואו לכם, אין תלונות, אין תלונות. אז זה הייתה, כאילו, השקעה בשבילנו זה סכומים. תשמע, אנחנו לא טייקונים, אנחנו סך הכל אנשים שעובדים. להוציא מיליונים כאלה על דברים כאלה, זה לא קל. זה לא נמצא כאילו באיזה חשבון בנק שאתה כאילו שולב, זה השקעות לדווח.
זה מחויבות מאוד.
זה מחויבות, זה עסק משפחתי, זה האבא, זה האחים, כל דבר שאנחנו עושים, עושים בהסכמה, בברכת האבא, כמובן, כי בלי הברכה של אבא זה לא הולך, ובהסכמה של כולנו.
אז בוא שנייה, מה שככה דילגנו על זה, ואני רוצה טיפה לחזור לזה ברשותך, מהקפה. הרי אתם צליחים מאוד בקפה, מתכתבים בקפה, ואתם מחליטים להתרחב. הזכרת קטניות והזכרת פיצוחים. למאזינים, זאת אומרת, זו החלטה לא פשוטה, כי בסופו של דבר זה לקחת משאבים של המשפחה, כספים, ולהשקיע, ולסכן אותם באיזשהו מקום, ולצאת לדרך חדשה. אין לך שום הבטחה שזה שהצלחת בקפה, עכשיו אתה צריך בקטניות. קודם כל, איך בחרתם באיזה תחומים להתעסק, ומה עשיתם בשביל לצאת מתחום הקפה?
העסק שלנו, יש לו רמת פיזור מאוד גבוהה של לקוחות. אנחנו בישראל וברשות הפלסטינית 4,500, מעל ל-4,500 לקוחות.
לקוחות או נקודות מכירה?
נקודות מכירה שזה לקוחות שלנו, לא לחנויות, כאילו,
כן.
במקרה הזה הלקוחות שלנו זה הנקודות מכירה. זה מהחנות מתחת למדרגות עד לסופר הגדול. ואנחנו מאוד אגרסיביים בשיווק.
אתם מפיצים בעצמכם? או?
אנחנו מפיצים בעצמנו, אנחנו מגיעים לכל חנות כזו.
ואתה נותן את האשראי ואת
לבין שבוע, לבין 10 ימים, אנחנו נמצאים בכל נקודה.
וואו.
אנחנו מכירים את השוק הזה, אנחנו יודעים מה קורה איתו. אנחנו יודעים, אתה יודע מה, שמתחיל תנודות מסוימות בשוק לכיוון של אינפלציה וכל זה, אנחנו ראשונים שמרגישים את זה, כי אנחנו נמצאים שם. אתה מרגיש שהלקוחות מתחילים לגרד את כל השטרות כסף, לא השטרות, כל המתחתיים למיניהם.
מטבעות, כן.
איך קוראים לבנקים המרשרשים האלה.
כן.
כל זה, אתה מרגיש שהשוק, אנחנו יודעים מה השוק וזה. עם השנים בנינו מותג שזה איכות, וכל שאנחנו נספק, כל דבר שנספק זה איכות, ואנחנו לא מתחרים על מחיר. אני לא תחרותי במחיר בכלל. אז אם אני אמכור זעתר בתור כאילו דוגמה, אז זה יהיה זעתר עלים, שהמחיר שלו בהתאם כמו שזעתר צריך להיות באמת. אני לא
אתחר. לא תערבב אותו בעוד.
לא אערבב אותו עם כל הגבעול הזה שזורקים, אני אקח רק עלים של זעתר. אם אני עושה פריקי, אז אני עושה פריקי, זה חיטה ירוקה, שזה מאכל מאוד בריאותי, היום כאילו תופס בכל העולם. אני אמצאנו כאילו גם עם המדען שיטה לייצר אותו בשדות, זה חיטה ירוקה שקוצרים מאוד ירוק, מעשנים ומוכרים את זה כתחל. תחליף בריא לאורז, זה בערכים תזונתיים מטורפים, זה מאוד בריא. אז אנחנו בגלל שלא מצא בעינינו את האיכות שיש בשוק, אז אנחנו פיתחנו בכלל מפעל נייד בתוך השדות שמייצר את המוצר הזה. אנחנו לא מתפשרים על איכות, ומתברר שאנשים בסופו של דבר רוצים איכות, לא רק מחיר. יש נישה לכל דבר, אנחנו בנישה של האיכות. כל מה שנעשה הוא יהיה זה. כלומר, הבורגול שלי, אני לא אמכור בורגול שיש בשוק. אני נסעתי למקום שיש בו חיטה מיוחדת, ברמת, קוראים לזה חיטה קשה, ברמה מסוימת, בצבע מסוים, במפעל מסוים, וזה הברנד שלי. עדשים מכל העולם, אם זה בקנדה, אם זה אלוביה שאני מביא מארגנטינה, זה חייב להיות את הכי טוב, כי בסופו של דבר המותג הזה מזוהה עם מוצרים איכותיים. עכשיו, לא קל לעשות את זה בלי חומר משמר, בלי חומר טעם וריח, בלי כימיקלים, בלי זה. לא קל. ואני מתפשר לפעמים על אורך חיי מדף, בתנאי שאני אשמור על הדבר הזה, כי אני מאמין גם בתוך נפשי, בתור בן אדם, בתור צרכן, שאני לא צריך להזריק לאנשים כל פעם צבעי מאכל שעשויים מנפט, או חומר טעם וריח שעשויים מכימיקלים, או זה לא אמור להיות. סך הכל כוס קפה, או פיצוחים, או תבלינים, צריך להיות משהו מהנה בריאותי לאכול את זה, וזהו, בלי כל הכימיקלים מסביב. אוקיי? אז זה העסק. אצלנו, שיטת הניהול העסק, אנחנו לא דיברנו עם המשפחה שזה דבר, זה עסק משפחתי, לטוב ולרע. Okay. אתה יודע, עסק משפחתי זה פורמט הכי בריא לעשות איתו עסקים, אבל בתנאי שאתה הולך לפי קריטריונים והולך יותר עם המוח מאשר עם הלב, אוקיי? כי אם אתה הולך עם הלב, באיזשהו שלב הלב יכול להישבר וזה יכול לגרום לבעיות. אבל אם אתה עושה גבולות אחריות, חלוקת תפקידים, הכל יהיה ברור, מערכת חשבונות, אנשי מקצוע חיצוניים בתוך העסק, זה גורם לעסק לחיות יותר ולאריך ימים יותר. כי מה שקורה בעסקים משפחתיים, לא רק במגזר הערבי, תאמת, גם כל האשכנזים או הספרדים, לא קשור לערבים או לאף אחד. עסקים משפחתיים זה אותו סיפור. אם תמצא עסקים משפחתיים שהתפרקו, תבדוק למה, תמצא שזה הכל אותם סיפורים. אגו, רגשנות, כל הסיפורים בכל העדות, בכל העמים.
אז איך אתם מקבלים החלטה? החלטים עכשיו להשקענוס חדשה.
החלטות הקטנות אנחנו מקבלים אותן, כל אחד בתחומו יש חלוקת תפקידים, כל אח מאיתנו יש לו תחום ועם גבול אחריות ברור, הוא יכול בשוטף לקבל את זה. החלטות של השקעות והשקעות גדולות או החלטות רציניות, אנחנו כמו כל בורד, אבל זה נקרא משפחה. יושבים ביחד ומדברים, מציגים, כל אחד מציג ומקבלים החלטה.
כל המשפחה גרה בשפרעם או כבר יש לכם?
כל המשפחה גרה בשפרעם, ארבע אחים בעסק, חוץ מאח אחד שהוא בוגר אקדמיה למוזיקה קלאסית, והוא בנינו לו קונסרבטוריום למוזיקה בשפרעם, שאנחנו מאוד גאים בו, ויש לו עמותה, נקראת בית המוזיקה בשפרעם, שמלמדת 450 ילדים מוזיקה, גם אתנית ערבית וגם קלאסית.
כל הכבוד.
קור היתוך מאוד מאוד מעניין יש שם עם מורים וילדים יהודים וערבים.
אני זוכר שהיית מאוד פעיל בבית ספר אז, שפגשתי אותך לפני כמה שנים, אני חושב שככה מאוד הפריע לך, החינוך מאוד מדבר אליך.
כן, ואז בנינו בית ספר עבור, כאילו, הבית ספר הפרטי בבעיר הוא בבעלות הכנסייה בשפרעם, וראינו שמשהו לא בסדר שם, ניהלנו מאבקים, גייסנו כספים מאנשים, בנינו בית ספר איזה 3,300 מטר, טבענו גם את האחראים בכנסייה, והחזרנו כסף לכנסייה עצמה, כאילו לקחנו מצד, החזרנו לבית ספר. אני מאוד גאה בזה, כי אני לא פעיל פוליטי, אני לא פעיל דתי, אבל כל מה שקשור לכלכלה וחינוך...
לקהילה, אתה מאוד מחובר לקהילה.
אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, כאילו, כולם מדברים כל מיני שטויות על איך לעשות את דברים, אבל אף אחד לא עושה את זה נכון. אני רואה את זה רק חינוך וכלכלה בסופו של דבר. זה לא עניין של יהודים וערבים, כאילו, כל הזמן אנחנו מרוכזים מה קורה בין היהודים ולערבים. זה לא ככה. הערבים פנימית, יש לנו את הבעיות שלנו, היהודים פנימית יש להם את הבעיות שלהם. ולפי דעתי, זה לא יפתור את הבעיות אם נלך רק שני עמים נדבר על זה. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות הפנימיות שלנו.
מסכים.
והן חברתיות וכלכליות.
כן.
ומאוד רציניות, ואנחנו בהידרדרות לפי דעתי מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת פנימית בתור חברה ערבית וכלכלית. למה אני פעיל? כי אני רואה אף אחד לא מטפל בנו. מי מטפל? המנהיגות הערבית שלנו לא דואגת לשום דבר כלכלי. הם מדברים רק על פוליטיקה. המדינה שכחה אותנו כלכלית 50 שנה. עכשיו עם תוכניות הם רוצים להזיז דברים, אבל יש פער, יש פער של 50, פיגור של 50 כן. שנה. ואי אפשר להקים כלכלה נפרדת, כלכלה ערבית, כלכלה...
יודעת,
מה השטויות האלה? מה כאילו...
וחי בסימביוטיקה.
המגזר הערבי יצמח, המגזר היהודי יצמח, המדינה תצמח.
נכון.
ואותו דבר ההפך. המגזר הערבי הוא בטול מבחינה כלכלית. וכל הזמן מדברים על השלום, מדברים על הבעיות הפלסטיניות. גם אני מזוהה עם הדברים האלה בסופו של דבר. אני רוצה רוגע, אני רוצה שלום, אבל זה לא יפתור את הבעיות שלנו ביום יום.
נכון.
הגז הטבעי שלא יגיע לאף אזור תעשייה במגזר הערבי עד 2022, זה אסון, שאף כן. אחד לא מעניין אותו, לא חברי הכנסת הערבים, ולא המדינה. אני צועק, תביאו גז טבעי, כאילו זה עולה לי שליש. זה
יוצא לך את העלויות.
אף אחד לא מדבר על זה. אזורי תעשייה, אף אחד לא מדבר על זה. המדינה עושה תכניות, המדינה מאשרת אותם, המשרדים לא מיישמים אותם. החליטו על אזור תעשייה חדש בשפרעם לפני 5 שנים, הייתי בוועדות האלה. אוקיי, מה אתה חושב שקרה עד היום? כלום.
כלום?
ועוד 3-4 שנים לא יקרה כלום. כי אין כלום כנראה. אנחנו כל היום עם אין כלום. אז אין כלום. אין כלום, לא יקרה כלום. המדינה מקבלת החלטה, משרד ראש הממשלה מקבל החלטה להקים משהו, הפקידים במשרד הפנים ובוועדות התכנון מפילים את זה. יד אחד נותנת, יד אחד
נותחת. אז מה עושים בשביל לעצור את זה?
תשמע, לא להתייאש קודם כל. אני לא מתייאש. אני נכנסתי לאזור תעשייה, לא היה אינטרנט, לא היה מים, לא היה ביוף, לא היה כבישים, לא היה כלום. נלחמתי בממשלה, אז אפסיק להתבחין, קודם כל, להגיד זה המציאות, בוא נלחם בה.
ונשנה אותה.
ונשנה
אבל
אותה.
אבל היום אזור התעשייה נראה אחרת, לא? איפה שאתה נמצא?
מה זה נראה אחרת? תשמע, אני נאלצתי לגדר 2 מטר מסביב בשביל לשמור, בוא תראה איזה מצב, המדינה השקיעה שם. אין אכיפה, אין כלום, רשות מקומית שלא מבין. תבין, ארנונה בשפרעם, המחיר שלה כפול מאזור פיתוח. אוקיי? כאילו, מה זה הצדקה? היום, שמישהו יבוא, יפתח מפעל בשפרעם. למה שיעשה את זה?
זה לא אטרקטיבי.
הוא ילך לבר לב, לציפורית, יקבל 50% פחות ארנונה. אזור עם תשתית, מנהלת, הכל מסודר, הכל נקי. אין הצדקה היום לקיים אזורים כאלה במקומות כאלה. אנשים לא מכירים, אומרים, אלא, אתם בשפרעם, הקרקעות כזה זולות. $500,000 עולה דונם באזור תעשייה בשפרעם.
$500,000?
לעומת 300,000-400,000 שקל באזור תעשייה הכי מסודר. למה שאנשים יבואו לשפרעם?
לא משום סיבה.
איזה היגר? למה שאני בן של שפרעם יישאר בשפרעם?
לא תעבור ליד. זה לא כזה רחוק.
זה בינתיים עדיין הרקשנות המשפחתית שלנו, מעורבות, קיצרים, אבל בסופו של דבר, אם אני צריך להתקדם ולפרוץ קדימה, אני צריך לקבל את ההחלטה הנכונה. ואם מקבלי ההחלטות והמנהיגות הערבית גם עצמה, שתיכנס קצת לעניין הכלכלי, אני לא מדבר עליהם בגלל שאני כאילו נקדם, לא. אבל העניין הכלכלי, חברה, העניין הכלכלי, זה מה שיציל את החברה הזו, הכלכלי והחינוך. ושני הדברים האלה...
חייבים לספק אותם, בטח.
אף אחד לא דואג להם, אף אחד לא דואג להם. ואנחנו בתור אנשי העסקים צריכים להחזיר לחברה, המעורבות החברתית שלנו להחזיר לחברה. עכשיו...
שזה משני הצדדים, זה לא רק בצד הערבי, יש גם בעיות ממש כמעט דומות מאוד גם במגזר.
ברור, וזה מה שאמרתי, וכולם כאילו חושבים שבעיות שבעולם נגמרות רק בין ערבים ליהודים, זה לא נכון. זה לא נכון, בכלל זה לא נכון. הביטחון הפנימי של המגזר הערבי, בעיית הקרקעות, כאילו מה יש, כאילו בשכונה שאני גר בה, מחיר דונם אדמה מעל $1,000,000, מה יש כאילו?
מה?
מה יש? כאילו, מה קרה? בנצרת, מה השטויות האלה? למה? כי אין קרקעות לצעירים.
אז המחיר עולה.
אז המחיר עולה. כאילו, שאני בא לדבר, אני לא בא לדבר על זה מתור יהודי ערבי, אני מדבר כאילו,
צריך מקום לגור.
בוא נחשוב בשכל, כן. בוא נחשוב בשכל. בסופו של דבר באים ונכנסים לאיזה שכונה, בשכונה בעיר היהודיה, ואז אומרים, אין הערבים באים להשתלט לנו על זה. כי בעפולה דונם קרקע עולה $500,000, בכל כפר ערבי הוא עולה 3,000,000 שקל. ומה הוא מקבל שם? כלום. אז מה עדיף לו?
אין גם תשתית.
שילך, יקנה שם. אז תתנו יותר קרקעות. בוא נתחיל לדבר כלכלה, לדבר כסף, לדבר יותר על חברה, לדבר על זה. לא הכל פוליטיקה. באמת לא הכל.
אתה אמרת מקודם על עסק משפחתי, יש הרבה בראש, פחות בלב, כאילו לחשוב.
כן, הרבה בראש, הרבה בראש, ואנחנו מוכנים להפסיד. הבעיה של שני העמים שמוכנים להפסיד בחישוב של הראש בגלל הלב.
נכון.
וזה בעיה, ואנחנו לא חושבים תמיד. אתה יודע, לפעמים כל האינטרסים משותפים, אין.
נכון.
שלי ושלך זה אותו דבר.
נכון, אנחנו שנינו גרים במדינה הזאת, זה לא...
אתה לא עושה בגלל שלא יהיה לי טוב, ואני לא עושה בגלל שלא יהיה לך טוב.
נכון.
רגע, אבל לי יהיה טוב, בוא, לפחות נסכים על... נעשה מה שאנחנו מסכים.
זה win-win.
כן.
נכון.
זה בדיוק.
צודק, צודק. איך אתה, לקראת סיום, איך אתה רואה את ה... שנחזור שנייה לעסק המשפחתי, איך אתה רואה את העסק בעוד 10, בעוד 20 שנה? אתה רואה את הילדים שלכם נכנסים לעסק, אתה רואה את העסק המשיך לצמוח, אתה רואה את עצמכם נפכים אולי לחברה ציבורית, מה החזון שלך לעסק?
קודם כל, מי שיהיה מהילדים שלי מתאים לעסק, כן יהיה בעסק. הילד הבכור רעד הוא בן 24, הוא בוגר לונדון והוא חזר לעבוד איתי, מתוך רצון. אני לא כופה על אף אחד ולא מבקש מאף אחד שיבוא יעבוד איתנו, כי אתה צריך לאהוב את העסק שאתה עושה, די שתצליח. ואחרי זה ללמוד. לא מספיק להיות מאוהב בעסק היום, כי...
באיזה תפקיד רעד מתחיל?
רעד התחיל בגלל שהוא בוגר מנהל עסקים בינלאומי, כלכלה וספרדית. והוא עשה את התיכון, את האמת, גם הוא עשה באוקספורד, ולכן נתתי לו חינוך אחר, כי לא רציתי שיהיה עתק ממני. רציתי שהוא יבוא עם additional value, עם ערך מוסף לעסק. ולכן אני לקחת אותו למקום, ובאמת, הוא היום נתתי לו את כל העניין של פתיחת שווקים בינלאומיים וכל זה, והוא עושה את זה בצורה נכונה. וואל, הבן השני, הוא התחיל ללמוד שיווק, והוא משווק בנשמה. זה כאילו מוכר קרח לאסקימוס, אתה רואה את זה, וגם הוא רוצה את זה. השלישי עדיין בתיכון, נראה לי עם כל הוויכוחים שהוא עושה איתי בכיוון של העורך דין, אבל אני לא יודע, זה הילד שאני לא מצליח לזכות בוויכוח איתו, אז אני חושב שהוא מתאים להיות עורך דין והוא יצליח בזה. אני לא יודע את האמת, אנחנו נצטרך, הדור השלישי זה הדור הכי מסוכן בעסקים משפחתיים. אנחנו נצטרך להיות מציאותיים, לקחת את מי שמתאים, וגם אם צריך להביא אנשי מקצוע מבחוץ, להכניס אותם פנימה. ברור שאנחנו צריכים לעשות מחשבה מחדש, לעשות ריסט. הרי אני מתאר עסק כמו בניין קטן. בניין כזה שאתה מתחיל עם חדר, ואתה מוסיף עליו עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה. ואז היסודות לא יכולות לקחת יותר קומות. אתה צריך להרוס את הקומה הראשונה ואת כל הבניין, ולהקים בניין עם יסודות חדשים, עם יסודות חזקים, בשביל להתחיל את הבנייה מחדש לעוד קומות שיחזיק לא לחמש, לחמישים קומות. ולפי דעתי, אנחנו מבינים את זה במשפחת נחלה, אנחנו מבינים את זה שזה לא יכול להמשיך אחרי תקופה מסוימת, אנחנו צריכים מחשבה. כל פעם אנחנו עוצרים מחדש, אנחנו מקבלים החלטות אמיצות, ואנחנו ניכנס לשווקים חדשים. אנחנו גם נפרוץ לעולם הערבי שהוא שווקים טבעיים בשבילנו. אנחנו נשקיע ברשות הפלסטינית שאנחנו רואים בה שותף טבעי. כי הרשות היום עם מדינות תורמות תומכות הרבה בהקמת עסקים שם. זה שער למדינות הערב.
כן.
פעם היה חיסרון להיות גם ערבי וגם ישראלי.
כן.
והיו תמיד שואלים אותנו, מה אתה יותר? אתה ישראלי או אתה ערבי? תמיד התקילו אותנו בכל המפגשים שעשינו בתור ילדים וכל זה. היום אני אומר שזה יתרון להיות גם ערבי וגם ישראלי. אני אמכור כשר בברוקלין, ואני אמכור חלל בדובאי, ואין לי מה להתבייש בזה.
נכון.
להפך.
זה יתרון.
אני נאמן למדינה שאני חי בה, ואני נאמן לעם שאני חי ממנו. ואני לא רואה שום ניגוד להיות נאמן. אתה חייב להיות נאמן לנשיות שבכלל. למי שאתה. בסופו של דבר, אם אתה נאמן לנשיות שלך, אני לא מפחד ממי שאני. זה הזהות שלי. אני לא אבוא עכשיו ואתחיל לדבר איתך על הערבי הציוני שאני. אני לא. אני גם ערבי.
ברור.
וגם אזרח מדינת ישראל. נאמן לי שניהם את האמת. אני סך הכל איש עסקים, צריך לדאוג לעסקים שלי, להיות בסדר עם כולם, להיות בסדר מבחינה, לקיים את מה שאני מבטיח, וזה מה שחשוב מבחינת המשפחה שלנו, השם שלנו לשמור עליו, להיות נאמן למדינתי ולעמי, ואנחנו עושים את זה נכון, ובעסקים זה יתרון אדיר, ולכן אנחנו רואים גם בשווקים של מדינות ערב, וגם בשווקים הישראלים, השווקים הישראלים לא קטנים, והשם ישראל עוזר הרבה בעסקים, ואת המדינה גם כן בכל מה שקשור לשיווק בינלאומי ומכון הייצוא וכל זה עוזרת לגמרי. והפלסטינים היום גם כן מבינים שהכיוון של המדינה שלהם אחרי אם תקום, זה גם העניין הכלכלי. ולכן אתה רואה יש הרבה השקעות, אם זה ביריחו באזור תעשיות, אם בתעשייה, אם זה בג'נין, אם בזה, אם בזה. ומשפחת נחלי רואה את עצמה מתרחבת לכל הכיוונים, בכל מיני מצורים, מוצרים, כל מה שקשור למזון, במיוחד מזון מסורתי, מזון שבא, שצריך הרבה אהבה. ובלי כימיקלים זה מה שאנחנו נמשיך לשמור על הדבר הזה, כי זה גם כן לדבר חוק, אני למרות שהיום אין הרבה חשיבות, לא הרבה אנשים במגזר רואים בזה יתרון, אני רואה
זה
שאנשים
יהפוך ליתרון.
שזה הופך, אני רואה במה שקורה באירופה, בארצות
כן,
הברית
כן.
זה יהיה יתרון באיזשהו שלב. אנחנו נלחמים למען כולם, אנחנו נלחמים באי צדק של המוסדות ובבירוקרטיה של מיני דברים, אנחנו נלחמים בשלטון המקומי מונציפלי שבמקום לדחוף עסקים במגזר הערבי הורס אותם וגומר אותם, אנחנו כל הזמן מנהלים את המלחמות האלה, אבל גם את האמת באהבה, אנחנו לא מתבחינים, אנחנו לוקחים את מה שיש ומשנים אותו, ושאנחנו משנים אותו אנחנו פורצים דרך אחרים, לא רק במגזר הערבי, הרבה דברים שקרו בנמל, במשרד הבריאות וכל זה, שאנחנו שינינו אותם וזה הביא תועלת לכל המדינה. כנראה שאלוהים נתן לנו תכונות מסוימות, נתן לנו תפקיד מסוים, ואנחנו ממלאים אותו באהבה, בכיף ובהצלחה, לא תמיד השיקול שלנו עסקי. לא תמיד, הרבה שיקולים הם שיקולים של חברתיים מתוך מי שאנחנו. אבא שלנו הוא ככה לימד אותנו, נדמה לי שכולנו הולכים בדרך שלו, אנחנו מאוד פעילים גם כן, אנחנו הרבה עוזרים גם כן לאנשים שלא יכולים לעזור לעצמם, לא רק בכסף, כסף זו לא, לפעמים מספיק שאתה מרים טלפון לבן אדם שלא יודע מה לעשות עם עצמו, ואתה מביא אותו, זה גם עזרה. שנמשיך להיות ככה, שנמשיך להיות צנועים, שהכסף לא ישנה את הילדים שלי. אני מאוד מפחד מזה. אני מפחד מילד שחושב שכסף אין לו ערך וכסף יכול להביא הכל. כסף לא יכול להביא הכל. תמיד לשאר עם רגליים על הקרקע שיהיו צנועים. כי אם יהיו צנועים ובריאים וחכמים הם יצליחו. אם יהיו בריאים עם הרבה כסף ולא צנועים, תאמין לי הם לא יהיו שם. הצניעות זה הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה.
נתן לי רק להגיד לך תודה רבה, לי היה מקסים, אני משוכנע שגם למאזינים. תודה רבה שהצטרפת אלינו. רציתי רק לסיים ולהזכיר למאזינים שמי שרוצה להעביר אליי באופן אישי הערות, רעיונות, הצעות, ניתן לעשות את זה באימייל הפרטי שלי, זה gil@rosenfeld.tech, וניתן בערוצים הסטנדרטיים, בטוויטר, בפייסבוק, בלינקדאין אני נמצא. שוב, רציתי להודות לסאמר, לי היה מקסים שוב לפגוש אותו, ואני מאחל לנו עוד הרבה אנשי עסקים כמוהו, גם במגזר היהודי, לא במגזר הערבי. אני חושב שמה שסיפרת פה ולימדת אותנו היום, יש לזה ערך מאוד מאוד גבוה, אז שוב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.